עד כאן עסקנו בחיובים שיש לבעל ואישה. חיובי הבעל כלפי אשתו, חיובי האישה כלפי בעלה. היום נדבר על החיובים המורחבים יותר בתוך המשפחה, ונתחיל בחיובי האב לבנו. היום נדבר על החיובים שהם מן התורה. יש כמובן חיובים דרבנן אחרים, ונשאיר אותם לשיעורים הבאים. המשנה במסכת קידושין קובעת שיש מצוות הבן על האב ומצוות האב על הבן. הגמרא דנה מה זה בין אב לאב, בין אב בין לאב ובין אב לבן, האם הכוונה לבין האב זה שהבן חייב כלפי אביו או שאב כלפי, חייב כלפי בנו, אבל למעשה במשנה יש שני סוגים של חיובים. חיובי ההורים לבניהם, או ליתר דיוק חיובים האב לבנו, וחיובים של הבנים להורים. החיובים שכתובים במשנה שהאבא חייב, הם נאמרו בצורה די כללית. המצוות הבן על אב, אנשים חייבים, נשים פטורות. כל מצוות האב על הבן, אחד אנשים ואחד נשים חייבים. הם רק אמרו שכל החיובים האלה חייבים ומבדילים אם זה חיובים על הבנים ובנות או רק על הבנים. אומרת הגמרא שזה משנה שקובעת ומסבירה מה שכתוב בברייתא. בברייתא כתוב האב חייב בבנו למולו ללמדו תורה, האב חייב בבנו למולו לבדותו ללמדו תורה. כמובן יש עוד דברים בתוך הברייתא, אבל כנראה שהחיובים הנוספים הם דרבנן, ולכן אנחנו רק נתעסק בחיובים האלה שהם מן התורה. דהיינו, למולו, לבדותו וללמדו תורה. אבא חייב למול את בנו, בן 8 ימים. והתורה אומרת, הימול ימול, הימול ימול. דהיינו שהחיוב הוא הברית מילה באופן כללי. מאיפה יודעים שיש חיוב דווקא על האבא? מעניין הדבר שדווקא לומדים מפסוק בספר בראשית. בדרך כלל לא לומדים הלכות מספר בראשית. וכאן כתוב וימול אברהם את יצחק בנו. ומדייקים מהפסוק וימול אברהם דווקא את יצחק ודווקא בנו, שאבא חייב למול את בנו. אבל אומרת הגמרא, החיוב הזה הבסיסי הוא אכן על האב. אבל אם האב לא מל אותו, אז בית דין חייב למול אותו. בגלל הפסוק שציינתי, הימול ימול. בזמן שהגמרא כאן אומרת בית דין חייב, אין הכוונה לבית דין הגדול או לבית דין מסוים. הכוונה לכלל ישראל. לפעמים הביטוי בית דין אינו נאמר על באמת בית דין בצורה של בית דין שדן דיני נפשות או דיני ממונות, אלא הכוונה לכלל ישראל, אלה שעוסקים בעניינים. אולי תגידו המחרים, אלה שעוסקים בצורכי ציבור, הם באמת החיוב יותר מוטל עליהם, אבל בעצם זה החיוב שמוטל על כלל ישראל. הימול ימול, דבר זה נאמר לכלל ישראל. אומרת הגמרא, בסופו של דבר, אחד לא מעלה בית דין, אם מקרה שאף אחד לא טיפל בו, והיום יש הרבה מקרים של עולים חדשים שמגיעים לארץ, שהתקרבו ליהדות, אבל באמת לא נימולו עד עכשיו. אז אומרת הגמרא, אי הוא מחויב למעול נפשי. הוא חייב למות עצמו. דכתיב, והרר זכר אשר לא ימול בשר עולתו ונכרתה. כידוע, מצוות מילה היא מצוות עשה, אבל אחד משתיים או שלוש מצוות עשה שחייבים עליהם כרת, מי שלא מעל חייב כרת, אז לכן יש חיוב על כל אחד ואחד למות עצמו במידה שאף אחד לא מעל אותו לפני כן. המחלוקת בין הרמב״ם לבין הרייבד מתי בדיוק הוא חייב כרת, אם זה בעצם כאילו שהוא חייב כרת כל יום שהוא לא נימול, או שהוא רק חייב כרת ביום האחרון בזמן שהוא הולך לעולמו בלי לימול, זה לא נוגע לעצם החיוב. העצם החיוב הוא בוודאי מוטל על האבא בין שמונת ימים, מוטל על בית דין במידה שהאבא לא מלד בנו מיד, ועל הילד למות עצמו, מסתם הזה חייב רק בגיל 13, בגלל שילד פחות מגיל 13 אינו חייב במצוות, ברגע שהוא מגיע לגיל הזה, הוא חייב למול את עצמו. הגמרא גם אומרת שאמא לא חייבת במצווה הזאת. זה הפשט במשנה, מצוות הבן על האב, אנשים חייבים ונשים פטורות. המצוות שאבא חייב, כך הגמרא בסוף מסבירה, המצוות שאבא חייב לעשות לבנו, אמא פטורה. אומרת הגמרא, למה אמא פטורה? מאיפה לומדים את זה? אומרת הגמרא, בגלל שכתוב אותו ולא אותה. היא איננה חייבת, התורה אמרה כאשר ציווה אותו אלוקים. אלא הקדוש ברוך הוא ציווה את ההורים, את האבות, למול את הבנים, ולא חייב את האימהות למול את בניהם. בגלל פסוק. כמובן, יש תוספות מאוד מפורסם שם, בדף חפתת במסכת קידושין, שתוספות שואל, למה צריכים פסוק? להגיד לי שאישה פטורה מברית מילה, הרי זה מצוות עשה שהזמן גרמה. צריכים למול ביום השמיני, לפני יום השמיני לא מלאים, ביום השמיני חייבים למול, אז לכאורה זה דוגמה של מצוות עשה שהזמן גרמה. הרבה תירוצים שונים נאמרו על הקושיה הזאת, והרבה יסודות חשובים בהגדרת מילה וגם בהגדרת המושג של מצוות עשה שהזמן גרמה נאמרו. נציין רק אחד שמופיע בתוספות אבל לא בקידושין. תוספות אומר שאולי הפטור של מצוות עשה שהזמן גרמה איננו חל לגבי מצוות עשה שיש עליה חיוב כרת. כמובן אין לנו הרבה מקרים כאלה, אבל כשיש מצוות עשה שהיא כל כך חמורה שחייבים עליה כרת, אין כאן הוכחה אוטומטית שאישה פטורה ממצווה כזאת. הרי היא פטורה רק ממצוות עשה רגילות, אבל לא ממצוות שיש בהן כרת. אז לכן יש פסוק כאשר ציווה אותו אלוקים. אמרתי שיש הרבה תירוצים אחרים שנאמרו לקושיית התוספות, אבל בשבילנו השורה התחתונה שאבא חייב למות בנו, אישה, אמא, איננה חייבת למות בנה. אבל הרי למדנו כשאין אבא, או ליתר דיוק כשאבא לא קיים את מצוותו, אז יש חיוב על בית דין. אני כבר ציינתי שהכוונה שיש חיוב על בית דין איננו אומר שיש חיוב על הבית דין שיושב בלשכת הגזית, או בית דין שיושב שממונה כדיינים במקום מסוים, אלא זה חיוב על כלל ישראל. בוודאי שאישה היא חייבת בגלל כלל ישראל. אז מסתמה, אישה כן חייבת למול. אמנם לא בתור אימא, אלא בתור בית דין, בתור חלק מהציבור. וייתכן, דנים האחרונים בנושא הזה, ומאוד ייתכן שזה נכון. בזמן שכתוב שאימא פטורה, אישה פטורה בגדר זאת של, זה של אימא. אבל בתוך מערכת של כלל ישראל ניתן להגיד, כמובן יש מקום לדון ולהתווכח, שאישה אכן חייבת כחלק מהציבור, והיא חייבת למול את בנה. האם אישה יכולה למול את בנה? זאת היא שאלה אחרת. האם אישה היא קשרה למילה? הגמרא בעבודה זרה דנה בנושא הזה, ולכאורה הם ציינו שיש פסוק מפורש, שהרי התורה אומרת ותיקח ציפורה צור ותכרות את עולת בנה. הרי ציפורה בעצמה מעלה את הבן, ואם כן סביר שאישה קשרה למול. ודוחה הגמרא ואומרת שבזמן שכתוב ותיקח ציפורה, אולי הכוונה שהיא לא לקחה, אלא שהיא אמרה לאחרים לעשות את זה. היא לקחה את היוזמה, תפסה את העניין, אבל בעצמה לא מעלה, היא אמרה לאנשים אחרים למול. הביטוי בתורה ותיקח, לפעמים אפשר להסביר אותה על כמו ותוקח, היא דאגה לכך שאנשים אחרים לקחו את זה. אנחנו מצאנו את זה, הרבה פעמים בתורה, בזמן שכתוב, למשל, ויחבוש את חמורו, אז בזמן שכתוב אצל אברהם, וישכם אברהם בבוקר, והוא בעצמו טיפל בסוסים, בחמורים, אז רש"י אומר שהוא עשה את זה בעצמו, אבל אחרים פירשו, אבן עזרא ואחרים פירשו, שבזמן שכתוב בתורה ויחבוש או ויאסור את רכבו, דברים דומים, אז לא שהוא עשה את זה בעצמו. ואצל פרו כתוב ויאסור את רכבו, אז רש"י באמת אומר שפרו עשה את זה, ורש"י אומר בכמה מקומות שאהבה מקלקלת את השורה, השנאה מקלקלת את השורה, אבל בן עזרא ואחרים מפרשים שזה לא שהוא עשה את זה בעצמו, אלא הוא ציווה לאחרים לעשות את זה. ובכן, גם כאן, ותיקח ציפורה צור, יש מקום להגיד שהיא לא עשתה את זה. בכל אופן, אם אישה קשרה לה מול או לא, זאת לא הנושא שלנו, זה סתם שאלה פיקנטית. אבל למעשה, סיכמנו, קבענו מה שכתוב במשנה. אבא חייב למות בנו, זה חיוב מן התורה, שאבא חייב לדאוג לכך. אמנם, אם הוא לא מבצע את חיובו, אז יש חיוב על בית דין וחיוב על על הזכר בעצמו, למות עצמו כשהוא נהיה בר מצווה, אבל החיוב של האמא לא נאמר כאן, אלא אולי בתור חלק מכלל ישראל. החיוב השני שכתוב בברייתא, שיש לאבא לבדות את הבן שלו. כמובן הכוונה למקרה של פטר רחם, שחייב בברית מילה. והגמרא דורשת את הפסוק, כל בכור בניך תבדה. בן אדם חייב לבדור את בכור בניך, כמובן ההגדרה מה זה בכור, גם כי אם לא מעניינת אותי כרגע. אומרת הגמרא, והיכה דלא פרקי אבוה? מה קורה אם האבא לא פדה אותו? אומרת הגמרא, מחייב אי למפריקי, תכתיב פדו תבדה. אז כתוב בגמרא שהוא צריך לבדות את עצמו, וכאילו שכתוב לא תבדה, אלא תפדה. יום אחד, כנראה עד גיל בר מצווה, הילד, שהוא בוחר ולא נבדה, חייב לבדות את עצמו, שנמה פדו תבדה מי שתפדה. וכאן זה מעניין שהגמרא מדלגת על השלבים השונים. הרי בקשר לברית מילה היה כתוב שאבא חייב למות בנו. ואם האבא לא קיים את המצווה הזאת, אז יש חיוב על בית דין למול אותו. ואם בית דין לא קיים את החיוב הזה, אז הילד חייב למות עצמו. כאן דילגנו על השלב הזה. רק כתוב שהאבא חייב לבדות אותו, ואם האבא לא פדה אותו, אז ממילא הילד חייב לבדות את עצמו. מה עם הציבור? מה עם החיוב הציבורי? פדו תבדה שהציבור חייב? משתמע מכך שאכן אין חיוב כזה. זה חיוב שמוטל על הכתפיים של אבא. יש גם גזרת הכתוב שהבן יכול וחייב לפדות את עצמו. אבל כנראה שהשלב האמצעי חסר, אין חיוב על בית דין. ונשאלת שאלה עוד יותר רצינית. האם באמת שייך שמישהו יוכל לפדות? הרי המושג של פדיון קשור לעניין שכאילו שיש לי זיקה וקשר לבחור הזה. אם הוא הבחור שלי, אז הוא בן שלי. לא נדבר בדיוק מה היחס האם בן באיזה שהיא צורה שייך לאביו. אבל בכל אופן, יש יחס, יש קרובה אוטומטית של אבא ובן. אבא חייב לפדות אותו. האם המושג של פדיון איננו יכול לחול לגבי אחרים? מצאנו הלכה מאוד מאוד חדשה בשולחן ערוך יורדיה סימן שנהי. בשולחן ערוך כתוב שאין אפשרות לבדות על ידי שליח. הרמה בספר Yud אומר בסוף בסוף ההגעה של הרמה, אומר הרמה, אין האב יכול לבדות על ידי שליח, וגם אין בית דין פודים אותו בלא האב. לא רק שאי אפשר לבדות אותו על ידי אחר, גם אין פדיון הבן על ידי שליח. אנחנו מכירים את הביטוי של מצווה בגופו. מצווה בגופו זה בדרך כלל מצווה שבן אדם חייב לעשות בידיים שלו. כמובן, הדיון מה זה מצווה שבגופו, ולמה יש מצוות שאי אפשר לעשות עליהם שליח, ויש מצוות שאפשר למנות שליח, יש דיון מפורסם בקצות, בסימן קופי ב', בסימן ריש פי ב', הקצות מדבר על ההבחנה הזאת, מתי אפשר למנות שליח ומתי שלא. אנחנו רגילים בצורה פשוטה להסביר שיש מצוות שבן אדם חייב לעשות בידיים שלו. למשל, הנחת תפילין. התפילין צריכים להיות מונחים על היד שלי. התפילין צריכים להיות מונחים על הראש שלי. ציצית, אני חייב ללבוש על הגוף שלי. אי אפשר למנות שליח לעשות מצווה שקשורה בסופו של דבר לגבר אחר. הוא יניח את התפילין. התפילין לא יהיו מונחים על היד שלי. אם הייתי רוצה למנות שליח שיניח לי תפילין, שיעזור לי להניח תפילין, זה בסדר גמור. אני יכול לבקש מישהו, אינני יודע בכלל אם צריכים שליחות, לשים את התפילין על ידי, לעזור לי להניח תפילין על הראש. אבל בסופו של דבר, אני המניח תפילין, אני המתעטף בתלית, לכן אני מקיים את המצווה. אבל מצוות שלא צריכים להתעסק בהם בגוף שלך, אז יש שליחות. הדוגמה הקלאסית זה למשל בתרומה. אני יכול למנות שליח להפריש לי תרומה, אני יכול למנות שליח לקדש לי אישה. למה אי אפשר למנות שליח לבדות את הבן? המקור של הרמה הוא מאוד מעניין, הוא מציין תשובות הריבש אחרונים, למשל התז, דן בדין הזה, ואומר שהריבש שאל את השאלה, או בעצם שאלו את השאלה הזאת לריבש. שאלו את הריבש בקשר לנוסח הברכה. למה מברכים על פדיון הבן? ושם הבחינו, דנו בקשר לסוגיה במה, פרק ראשון של פסחים, אם מברכים על פדיון הבן, או מברכים ל, במקש לנו, לבדות את הבן. והוא השואל, את הריבה, שאל למה מברכים על פדיון הבן, והוא אמר, שהיות שהאבא, השואל אמר, היות שהאבא חייב לבדות את הבן, אבל אי אפשר על ידי שליח או על ידי ביתין, אז הוא דן בקשר לברכה, והוא כאילו כוון נתון. בגלל שאי אפשר למנות שליח, בגלל שאי אפשר לבדות על ידי אחר, ממילא, למה מברכים בצורה כזאת על פדיון הבן ולא לבדות את הבן? הריבש השיב ודן בקשר לנוסח של הברכה. הוא לא התייחס בכלל למשפט, לנתון שהשואל קבע. הוא רק הסביר למה מברכים על פדיון הבן ולא מברכים לב, והוא השיב עניינים ששייכים לנוסח ברכות בכלל. האם זה אומר שהריבש אכן הסכים עם השואל? הריבש בכלל לא התייחס לדברים אלה של השואל. מי היה השואל בכלל? האם אנחנו חושבים שהוא באמת תמיד רחם שראוי לסמוך עליו ולקבוע הלכה כמותו? האחרונים באמת השיגו על ההלכה הזאת של הרמה. בעצם הם אמרו שזה לא הריבש שפסק ככה, זה רק השואל. דבר פיקנטי, שיש פסק הלכה שנקבע על ידי השואל ולא על ידי המשיב. בכל אופן, לעניין שליחות, התז ועוד הרבה חולקים ואומרים שאפשר למנות שליח להפדות את הבן. הגרא במקום גם חולק על זה, ואומר הגרא, כל זה הוא תמוע. עצם הדין של הרמה הוא מאוד מוזר, דלומי באי לשליח את השליחו של אדם כמותו. הוא אומר, זה דבר פשוט, ששליחו של אדם יכול לבדות את הבן. אומר הגרב, או יותר מזה, אלא אף אחר יכול לבדותו, אפילו בלא דעתו של אף. בוודאי שמי שהוא רוצה לבדות את הבן, יוכל לבדות אותו. הוא לא חושב שיש איזה מושג שהבן שייך באבא, ולכן רק האבא יכול לבדות אותו. אבל הוא אומר, זה פשוט. והוא מביא הלכות פדיון בעניינים אחרים, כגון פדיון נטע רווי, והוא אומר, זה פשוט. זה לא שונה מפורע חובו של אחר. הוא אומר, הרי זה פריאת חוב, אני חייב כאילו לכהן, אני יכול לפרוע. אלא דלכתחילה, יותר מצווה באף. כמובן, הגרא יודע שהחיוב הבסיסי מוטל על האב. אבל אם האב לא מל, אז בעצם כלל ישראל יכולים למול. לפי הגרא באמת צריך עיון למה גמרא השמיטה את השלב הזה, כשאין אב, אין בית דין חייב. האם אפשר להגיד שבית דין אמנם יוכל לעשות את זה, אבל אין חיוב לעשות את זה? אומר הגרא, וגם הריבה שלטה מזה כלום, אלא בדברי השואל, וגם אינו מוכרח דבריו. הוא אומר שבכלל כל העניין הזה לא נאמר על ידי הריבה, זה רק על ידי השואל, ולכן למעשה הגרא אומר שאפשר למנות שליח, והאבא יכול למנות שליח לבדות הבן, וגם אם אין אב, מישהו אחר יוכל לבדות אותו. למעשה, נדמה לי שהיה מנהג בירושלים, אני הכרתי אחד שהעיד על עצמו שכך היה המנהג. היה לי חבר, מורה בחוץ לארץ, רב חנניה דייבס, שאמר לי שהוא נולד בירושלים בערך היום, אני הייתי משער שזה לפני 90 שנה, והוא נולד אחרי שאביו נפטר. ממילא אין חיוב על האבא לבדות. האבא לא קיים. אז מי כן חייב? לפי השואל בריבש, לפי הרמה, הילד חייב למות עצמו בגיל 13. ואכן, שמו לו איזה תליון מיוחד על צברו, שהוא הלך איתו מיום שהיה תינוק עד גיל 13. וזו הייתה את המזכרת בשבילו, שידע שבגיל 13 הוא יהיה חייב לבדות את עצמו. ואכן הוא כך עשה. ביום שהוא הגיע לגיל מצוות, עשו פדיון הבן והוא פדה את עצמו. כנראה שחששו למנהג הגרא. חששו לעניין הרמה. מה בקשר לשיטת הגרא? אז פעם אחרת שמעתי שבירושלים נהגו שהסבא פדה את הבן שלו, את הנכד שלו. הרי יש הלכה שסבא חייב ללמדו תורה. ההלכה השלישית שעדיין לא התחלנו בה, האבא חייב ללמד את בנו תורה, גם הסבא חייב ללמד את בנו תורה. לא מצאנו, לא בלכות מילה ולא בלכות פדיון הבן, שיש חיוב מיוחד על סבא, מעבר לחיוב הציבור הכללי שנאמר במילה, וכמו שהזכרנו, לא נאמר בפדיון הבן. אבל לעניין פדיון הבן, יוכל להיות שהסבא, בגלל שתחת אבותיך יהיו בניך, בני בנים הרי הם כבנים, שאולי הסבא יוכל לבדות אפילו לפי דעת הרמה, שלא מלאים על ידי שליח, לא פודים על ידי שליח, ולא פודים על ידי אחר, אולי בכל זאת הסבא שונה, והסבא פודה את נכדו. לפני שנים, אחרי או תוך כדי אחת ממלחמות ישראל, נולד ילד לזוג, והאבא נפטר, נפל במלחמה לפני שבנו נולד. והאימא אמרה לי שעשו לו טקס פדיון הבן. ושאלתי שתברר לי את הפרטים, משום שרציתי באמת לדעת איך פוסקים. הרי פעם שמעתי שמנהג ירושלים היה לחשוש לשיטת הרמה, והילד יפדע את עצמו בגיל 13, ולא פודים לפני כן. האמא אמרה לי שהסבא והמשפחה מאוד רצתה לעשות פדיון הבן. אז הם הלכו לרבנים בירושלים ופסקו שיוכלו לעשות פדיון הבן, אבל שיגידו לבן ביום שהוא בן 13 לפדות את עצמו שוב פעם. כנראה שהם חששו לשיטת הרמה, ולכן אמרו לבן לעשות את זה בגיל 13, אבל גם הבינו שיטת הגרא, ראו את רצון המשפחה, ולכן החליטו שלעשות פדיון הבן כאילו פעמיים. מה שלא התברר אצלי, אם ברכו פעם ראשונה. מסתם לפי הגרא, אפשר לברך, אפשר לבדות עם ברכה. לפי דעת הרמה, הרי אי אפשר לבדות. אתה רוצה לבדות? בבקשה, אבל מסתם בלי ברכה. בזמן שהילד יהיה בן 13, אז אפשר לברך, אבל אם באמת הפדיון תפס בהתחלה, אז מסתם לא יכולים לברך בזמן שהוא בן 13. אז באמת זה תלוי בשאלה בפסק. אני לא יודע איך פסקו. אבל יש מקום להגיד שפסקו לפי הגרא וברכו פעם ראשונה. יש מקום להגיד שלא ברכו, לא פה ולא שם, בגלל ספק ברכות לכולה, חששו לשתי השיטות ולא ברכו פעם ראשונה בגלל שאולי הלכה כרמה, ולא פסקו ולא ברכו בסוף בגיל 13 בגלל שחששו לשיטת הגרא שאכן כבר קימו את המצווה. הברכה איננה מעכבת את המצווה. ולכן אינני יודע באמת איך נהגו אלה שנוהגים על פי הגרא, בוודאי יכולים לברך ביום ה-30 כמו פדיון בן רגיל, אפילו אם האבא לא קיים. האמא לא מחויבת בפדיון הבן, אומרת הגמרא, דורשים את הפסוקים פדות תבדה. מי שמצווה לבדות את עצמו, מצווה לבדות את אחרים. כל שאינה מצווה לבדות את עצמו, אינה מצווה לבדות את האחרים. אישה, נשים אינן חייבות בפדיון, לא חייבים לבדות בחורה או נשים, אז בגלל שכתוב בתורה, כל בחור בניך תבדה, בניך ולא בנותיך, אז כמו שהיא לא חייבת לבדות את עצמה, האבא לא חייב לבדות את ביתו, כך הבת, האישה איננה מחויבת בכלל פדיון הבן. החיוב האחרון, נזכיר, זה חיוב תלמוד תורה. האבא חייב ללמד את בנו תורה, שנאמר, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. האבא חייב ללמד את בנו, ואם דורשים את הפסוקים, ללמד את בנו ולא את ביתו. ולימדתם אותם את בניכם, האבא חייב ללמד את בנו, ולא חייב ללמד את ביתו. וגם כאן, יש שלב נוסף. הגמרא ממשיכה, היכא דלא הגמרא אבוה, מחייב איהו למגמר נפשי. בן אדם שאבא לא סיפק את הלימוד, אבא שלא לימד אותו, אז הילד חייב ללמוד. דכתיב, עכשיו יש דבר מעניין. כתוב בגמרא, דכתיב וו למד מם דלית תו מם. אפשר ללמוד את זה בשתי צורות. ולימדתם אותו הפסוק. ולימדתם אותם את בניכם. יש חיוב ללמד את בנו. יש לי גם חיוב ללמוד בגלל שאני חייב ללמד את בני. אני חייב להיות בן תורה כדי להמשיך את המסורה, כדי ללמד אחרים. אז בזמן שכתוב בגמרא, אם האבא לא לימד אותי, אני חייב ללמוד שנמה, ולימדתם אותם את בניכם, אני גם חייב ללמד. רש"י מפרש, ולימדתם אותם את בניכם, קרא אחרינאו, ולמדתם אותם ושמעתם לעשותם. רש"י מנקד את הגמרא בצורה אחרת, ואמר, לא כתוב, ולימדתם אלא ולמדתם. הפסוק בא לחייב אותי ללמוד תורה, אבל כנראה שהמגמה היא אחרת. ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, אומר לי שיש חיוב על האבא ללמד, ללמוד תורה, לא ללמד תורה, אלא ללמוד תורה כדי לקיים מצוות. מה שאין כן לפי ההבנה הראשונה, שזאת ההבנת הר"ן, שהפסוק ולימדתם אותם אומר לי שאני חייב ללמוד תורה כדי להעביר את התורה הלאה. לימוד תורה זה חלק עצום ממסורה של עם ישראל. האבא חייב ללמד את בנו, בנו חייב ללמד את בנו וכן הלאה. כל אחד חייב ללמוד בגלל שהוא חייב ללמד אחרים גם כן. אז בעצם המצווה הבסיסית היא ללמד תורה. אם האבא לא לימד, אני חייב ללמוד כדי להמשיך ללמד. זאת היא שיטת הר"ן, בניגוד לדעת הרש"י. בכל אופן, החיוב על האבא ללמד את בנו תורה, נאמר על האבא כלפי בנו, והגמרא ממשיכה, לא על האמא כלפי בנה, ולא על האבא כלפי ביתו, והגמרא לא ממשיכה בשלב האמצעי, אם האבא לא לימד האם חיוב ציבורי, רק בעניין מילה ראינו שיש שלושה שלבים. בחיוב פדיון הבן, כמו בתלמוד תורה, כתוב, האבא חייב, אם אין אבא, הילד בעצמו. על פדיון הבן דיברנו על חיוב הציבור, כאן אנחנו נמשיך, ובשיעור הבא נמשיך על חיובים של אנשים אחרים בתלמוד תורה של בן אדם. כל טוב.